לפעמים אדם מעצים פרט מסוים, הרבה מעבר לפרופורציה שלו במציאות. מעצים פרט מסוים, מסתכל בזכוכית מגדלת, ובמו ידיו גורם שהוא יפריע. כן? ראייה לא מאופסת, הגזמה, הגדלה, מעורבות רגשית או דמיונית חזקה מדי, שמציגה לפנינו את הדבר באופן חסר פרופורציות. אז כמובן שברגע שאני מסתכל על נמלה בזכוכית מגדלת, אני בורח מהנמלה, כי היא נראית לי כמו יצור מן הגהנום. כן? אני מגדיל אותה פי 200, אז במקום יצור קטן וחלוש, שאין לי שום סיבה לחשוש ממנו, פתאום הנמלה הזו נראית לי כמו יצור מן הגהנום. אני בורח מבוהל כולי, ולא רואה שלמעשה אני הוא זה שגרמתי לה לגדול הרבה מעבר לממדים האמיתיים שלה. למרבה הפלא, הדבר הזה יכול לקרות ממש, ממש כאשר אנחנו באים לבחון היתכנות או אפשרות של קשר עם בחורה. אנחנו צריכים לראות שכלי המידה שלנו מתוקנים. אנחנו צריכים לראות שכלי המידה שלנו מתוקנים, שבאמצעותם אנחנו מודדים, משערים, לומדים את מידותיה של המיועדת, גם מידותיה כפשוטו, גם המידות של דברים מסוימים במראה, לראות שמשהו לא מעצים מעל פרופורציה. לראות שמכשירי המדידה שלנו לא פגומים. אנחנו נורמליים. פשוט נורמליים. שום דבר הוא לא מוגזם. או. כן? ומו ידיו גורם שהוא מפריע. למשל, ייתכן שאם הוא יתרכז בדברים החיוביים, תיווצר אצלו הרגשה טובה, שתאפיל, על מה שהפריע לו מקודם. פה מדובר על התרכזות בדברים החיוביים, שוב, לא הגזמה בדברים החיוביים. אם יש לה IQ 30, לא להגיד שיש לה 200, כן? גם זה הגזמה שלילית. גם זה יוצר מחזה שווא, שאדם עשוי להתעורר אל תוך המציאות, ולהתרסק על סלע המציאות של 40 IQ או 20 IQ. אבל צריך להתרכז בדברים החיוביים האמיתיים. פה יש לנו רמז. בדרך כלל, שאנחנו מגדילים את הדברים השליליים יותר מדי, זה סימן שאנחנו לא נותנים תשומת לב מספקת לדברים החיוביים. אם היינו נותנים תשומת לב מספקת לדברים החיוביים כמות שהם, הביקורת על הדברים השליליים הייתה מתקטנת ומגיעה לממדים האמיתיים שלה. ואז אפשר היה לדון על אותה נקודה מסוימת שמפריעה בממדים האמיתיים שלה. וקל מאוד לגבור על הממדים האמיתיים שלה. כי הממדים האמיתיים של החסרון לא קשה לגבור עליו כאשר מסתכלים עליו מנקודת המבט של הטוב. כי הטוב והרע מאזנים זה את זה. אבל אם אין לי השקפה על הטוב, אם אני לא יודע להתרכז בטוב, אם הדברים החיוביים שיש לה, הם לא אישיו אצלי, הם לא דבר שאני מתרכז בו, לא דבר שאני מתפעל ממנו, לא דבר שאני מעניק לו משמעות, ממשות, עומק, נפח, בשר. אז ממילא הרע לא מתאזן, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. לאום מלאום יאמץ. כשזה מתגבר, זה יורד. כשהעין הטובה מתגברת, ממילא הביקורתיות הולכת ומתקטנת. זה לא שאני נהפך. כן? להיות בבחינה של שיקור שהעולם נראה לו כמישור. אני רואה את השלילה, אבל השלילה נתפסת בעיניי במימדי האמיתיים, וממילא ניתנת לטיפול בקלות יתרה. אותו הדבר גם מבחינת בת זוג. נחזור למשפט המדהים הזה. ייתכן שאם הוא יתרכז בדברים החיוביים, צריך עין טובה מתלמידיו של אברהם אבינו. עין טובה. אברהם אבינו שהוא רואה את הטוב שיש באורחיו, הטוב הזה הוא כל כך עצום ואדיר, אז גם העובדה שהם עובדי עבודה זרה, לא גורם לו לפסול אותם. כי הטוב שבהם הוא כל כך עצום. הם בעלי נשמה. הם באמת באמת מוכשרים לדבקות רעננה וטהורה בקדוש ברוך הוא. אז אם עובדים עבודה זרה, זה טעות. זה טעות. הכוונה שלהם היא טובה. אבל אם אתה רואה את העבודה זרה לבדה, אבל אתה לא מסתכל פנים על היסוד החיובי של עובד עבודה זרה, כוונתך רצויה, אז העבודה זרה היא חזות הכל. אז אין באדם הזה שום דבר מעבודה זרה. אז הכיעור של העבודה זרה, הוא תופס את הפרם, הוא תופס את המסגרת, ואין שום דבר חוץ ממנו. אין דבר שיחפר עליו, אין דבר שיבטל אותו בשישים, אין דבר שילמד עליו זכות. זה כל החידוש של הרב קוק, כן? בהסתכלות שלו על פושעי ישראל, על מהלכי גאולה, עם כל המורכבות שבהם. היכולת לתפוס כמו שלדג, להתרומם למקום גבוה, להסתכל ולראות את מה שיש מעבר. מתוך הראייה החיובית של משקלה של הגאולה, כן? ההולכת הוא בא לפנינו, והוא עכשיו דן בתופעות פרטיות. ואז יכול לאהוב כל יהודי, למרות שעושים מעשיים לא פשוטים. אבל מה התוך? מה העיקר המגמה פה? מה קורה פה באמת? כן? אז זה שייך למהלכים כלליים. אבל זה שייך לפחות גם בעניינים כאלה. צריכים להיות צופי גאולה. ציפית לישועה. צריך לדעת להסתכל פנימה. כן? לא להתמקד את הלמידה והדברים המפריעים. אחרת זה מראה שאתה מאוד חיצוני. אתה חיצוני. אתה לא מסוגל להיכנס פנימה. אתה לא מסוגל לבקע את הקרח. כמו הדוב הזה, כן? שהם צדים כלבי ים, אז הם קופצים על הקרח. כדי לשבור את הקרח, כן? אתה לא מצליח לשבור את הקרח. אתה בקיפאון. כן? התמונה החיצונית היא תופסת, לוקדת אותך, אתה לא מצליח לשבר את הקרח. להיכנס פנימה, למים הזורמים, החיים, לא מצליח. הדבר הזה לא טוב, צריך להתרגל אליו. ויפה שעה אחת קודם, כן? גם השלבים שלפני מציאת בת זוג, זה חשוב מאוד, גם אחרי החתונה, לעבוד על העין טובה תמיד, תמיד. זה לא דבר שקונים אותה פעם אחת, ואחרי זה כבר זהו, גמרנו, זהו, הוא שלך, לא. עין טובה זה דבר, תמיד לנקות העיניים, כמו שהם נקים, כן, נקות העיניים. כן, ברוך השם שהטבע יצר לנו, כן, משהו כזה שמנקל לנו את העיניים תמיד, כן, אבל עין טובה צריך לנקות כל הזמן. כל הזמן. יש המון המון איומים על העין הטובה. העולם הוא חיצוני. החיצוניות של העולם היא מסמת לנו את העיניים. וכל הזמן צריכים לשמור על קשר עין עם הפנימיות, עם נקודת הטוב, להעצים את הטוב. זכר צדיק, לברכה. כשמדברים על צדיק, צריך לברך אותו. צריך לברך, להגיד ממעלותיו. צריך להדגיש את הטוב. אתה מזכיר שם של צדיק, עכשיו אתה מזכיר את הנוכחות של טוב במציאות. לא ייתכן שאתה תזכיר את שמו כלאחר יד, ראובן, וזהו. זה צהל. לא ייתכן. אתה צריך להגיד משהו טוב. הוא השאיר איזה רושם בעולם. ואם אתה לא תדגיש את הרושם שהוא השאיר, המשקל שבין הטוב להרע, הוא מתחיל להיות מופר. הוא מתחיל להיות מופר. צריך להבין את הנקודה הזו. כן? למה אסור להגיד לשון הרע? מה זה לשון? מה זה מוציא שם רע? מה זה לשון הרע? שאתה בעצם מדגיש את הרע שבזולת. ברגע שאתה מדגיש את הרע שבו, הטוב שבו הולך ונשכח. הולך ומתעלם מן העין. ואז אתה מפר את המשקל שבין הטוב לרע במציאות. זה לא טוב. אנחנו צריכים לראות במהלך היום, בדיבור שלנו, אפילו, בסדר, לא אומר, כל אחד מדרגתו, אבל באופן עקרוני אומר, כן? צריך לשים לב במהלך היום שאנחנו נותנים מעמד ראוי לטוב. במחשבות, בדיבור, במעשים, במידות. אם אנחנו לא משגיחים על זה, הם מפיצים רע. המשקל בין הטוב להרע הוא פשוט נשבר. הוא לא מוזן. ואז מה הפלא שרע? מה הפלא שלא טוב? מה הפלא ששעתם של רשעים משחקת בידם על העליונה ומצערים אותנו וכל זה? ודאי. מי גרם לכל זה? מי שלא רצה להסתכל על הטוב. שכותרו את העיתונים זועקים וכל התקשורת זועקת גוואלד ואין מילה טובה להגיד אחד על השני. אז זה המציאות. אז השפה היא שפת הרע. ההוא רע, והוא רע, והוא רע, והוא משלטן, והוא רודן, והוא דיקטטור, והוא פה וכול. אז מה אנחנו? ודאי שהרע חוגג. אם נותנים לו כזה מרחב אדיר, אם כל עולם הוא מושגים, כן? הוא כל הזמן מדבר על הרע, כן? אז מאיפה הטוב ינצח? צריכים להיות אנשים כאלו שהשפה שלהם היא אחרת. כן? שפת אמת, תיקון לעד. דבר לטוב. אבל מכל החשבון הגדול הזה אנחנו חוזרים כמובן לעניין שלנו, כן? לחיפוש בת זוג. עין טובה. עין טובה. כן? אם יתרכז בדברים החיוביים, תיווצר אצלו הרגשה טובה, שתאפיל על מה שהפריע לו מקודם. מה זאת אומרת שתאפיל? שתשים את הדבר המפריע במקום המתאים לו. אין פה כוונה להאפיל, כן? לשקר, לחסות. להאפיל הכוונה היא לטשטש את הרושם המוגזם שלו. זה נקרא להפעיל. זה נקרא להפעיל. להפעיל. כן? עכשיו אנחנו שמים אותו במקום שלו. מאפעילים עליו. זה המקום שלו. כן? תאפעיל על מה שיפרה קודם. אין זו רמאות עצמית, אלא זו העמדת הדברים לפי היחס הנכון. זה סידור הדברים כמות שהוא. כך הדברים צריכים לסדר. מקומו של הטוב לעומת הרע, בכל מערכת אנחנו צריכים לדעת את המקום של הטוב לעומת הרע. חז"ל קבעו בזה גדרים ברורים. למשל, מחשבה רעה בישראל לא מצטרפת למעשה. מחשבה רעה באומות העולם מצטרפת למעשה. למה? כי מחשבה רעה בישראל זה לא דבר עיקרי. מחשבה רעה בישראל זה מקרה קרה. כן? מחשבה רעה ביהודי זה לא משהו שייך לעצם שלו, זה לא שייך לעומק שלו, לתכונה שבה הוא נברא, כי יהודי, עם השם, כמקבל תורה, שרגלי אבותיו עמדו בארסים, זה לא שייך מחשבה רעה. אז היא לא מצטרפת למעשה. הזיקה שלה למעשה היא זיקה לא ממשית. אבל הנפש הגויית, כן? מחשבה רעה זה יכול להיות חלק מהמסלול, כן? שראשיתו הוא בפנים, בסופו בחוץ. מחשבה רעה מצטרפת למעשה. אז אנחנו יודעים להעריך את הטוב מול הרע בכל נפש, בכל עם, בכל תרבות. פגשת בחורה, יש לה הרבה דברים טובים, והבחורים יודעים לספר. חוזרים מהפגישה, שמע, מתחיל לנות לך את היתרונות שלה, שמע, איזה צניעות, איזה ענווה, בעת חסד, אמונת חכמים, כבר אני לא מדבר, איזה אהבת תורה, איזה יראת שמיים, איזה מטרות ושאיפות, נו, 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 אני כבר נצבל לה, אבל, 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 נו, באמת, באמת, כל הדברים הנפלאים האלו, אתה שמת אותם על כף המוזניים, התרכזת בחיוב של הדברים שאמרת, אתה מבין את המשמעות של הדברים שאמרת עכשיו, אתה יודע מה זה אמונת חכמים בכלל? אתה יודע מה זה צניעות וענווה? רק לראות צניעות וענווה, אתה נופל מהרגליים, אתה נמס כולך. אז אחרי כל מה שאמרת, עוד יש מקום להגיד, אבל, אבל השמים אנחנו, אבל. מה זה אבל? כן? אבל. זה הדבר הזה, כן? זה... מה, אתה סולד מהנה? לא, לא, מה פתאום? פתאום סולד? מה פתאום? פתאום? פתאום. נו, אז מה הבא? מה, מה... אתה לא יודע לשקול, אתה לא סוחר, אתה לא יודע לשים על כף המוזניים. כל המעלות שאמרת אותם. רק אחת מהם, יכולה להכריע את הכל. אם היית מבין מה זה אמונת חכמים, מה זה ענווה, מה זה נטיית חסד שיש לה. אחד. אחד מהדברים האלו. יש בו די כדי להכריע את הכל. ואתה אומר עוד חמישה דברים. חמישה דברים. זה דברים עצומים. ראים פלי. אתה אפילו מודה, אגב, שאתה מאוד אהבת את זה. כי מהלך הפגישה, מה זה? לא הרגשתם בכלל שעברו שלוש שעות. אתה לא רק מונה את מעלותיה אחת לאחת כדבר חיצוני לך. אתה נהנית מהתכונות האלו. במהלך השיחה, אתה יודע לספר שחלפו שלוש שעות, בלי ששמת לב, פתאום היא ככה תפסה בבעלה, 11:30, עוד סבור, עוד סבור, עוד אבוס אחרון, ברבע ל-12, לגדרה, אני חייבת לזה, יאי, כמה טוב היה, כמה נחמד היה. אתה מודה לה, והיא מודה לך. פתאום אתה בא ואומר, תשמע, אבל, 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 אתה לא יודע את תורת המשקלים, כן? הפריע. זה לא רמאות עצמית, אלא זה עמדת הדברים לפי יחס הנכון. ואם הלכנו עם זה, תורת המשקלים, אנחנו יודעים באמת לשקול דברים, אז תראו מה שהוא אומר פה, יש לכם את זה. אפילו חסרון יד למשל, עשוי שלא להפריע. אם שמים לב לכל המעלות אחרות. יפה. צריך להבין שמושג היופי הוא שונה לחלוטין ממה שאנחנו חושבים. אם נשאל את השאלה פה, מה זה יופי? מה זה יופי? מה זה יופי? אנחנו באמת יודעים מה זה יופי? מה זה יופי? יופי זה הרמוניה. יופי זה לא מראה של פרט בודד. יהיה יפה ככל שיהיה. לא. היה איזה אחד הרשעים הרומיים, שהוא ראה את ביתו של רבי ישמעאל כהן גדול, כמה יפה, אז פשט לה את האור ועשה, כן, בתור פחלץ את זה, לראות את היופי. הוא ניתק אותה מההקשר השלם. יופי זה הקשר שלם. יופי זה הרמוניה. חסרון יד, במסגרת כללית של האישיות, חסרון יד, הוא יכול לא רק שלא לגרום מן היופי, אלא להיות מרכיב בתוך היופי. אני אוכיח לכם את זה. בחורה שחסר ליד, יש לנו שכנה שהיא נכה. נשואה עם תלמיד חכם, בחור רציני מאוד. בחורה בלי יד נגיד. זה יכול להיות מאוד יפה. למה? כי אם מסתכל על ההקשר הכללי, אתה אומר, תראה, המידות שלה, כן? יראת שמיים, אישה למופת, אימא למופת, כן? מכבדת את הוריה, כן? אהבת תורה עצומה, כבוד תלמידי חכמים. כל הדברים האלו, חסרון היד, הוא מייפה אותם. כי יש לה קושי פיזי. והקושי הפיזי הזה, הוא מאוד משתלב עם כל התכונות האלו. יפה עניותה לישראל. זאת אומרת, עניותה לישראל זה דבר יפה. למה זה דבר יפה? מכיוון שמסירות הנפש של עם ישראל על התכנים הרוחניים, לפעמים יכול לגרום העדפה של עבודת השם, או של לימוד תורה על פני רווחה. על פני מותרות. אז אתה יכול להגיד על האדם הזה, תראה באיזה בית הוא גר. אבל זה יפה לו, כי זה הביטוי לאהבת התורה שלו. אני לא אומר, זה חייב להיות כך. אבל שאדם צריך להוכיח את הנאמנות שלו למצוות, ולקיום תורה, והוא מוכן להסתפק במועט, והוא משלם איזה מחיר, באופן הדיור שלו ומאכלו, זה יפה, זה הרמוני. זה עולה בקנה אחד עם המטרה שהוא הציב לו. אם האדם הזה היה עם וילה ענקית ועצומה, ועם מכונית שרד, זה לא היה יפה. כי זה לא מתאים להיותו אדם שעובד על המידות, ומשקיע בטיפוח הרוחני. לא שזה לא יכול להיות דבר כזה, אבל מתי מעט, מתי מעט, שני הדברים האלה הולכים ביחד, כמו שנאמר על רבי, שהוא היה שתי שולחנות, גם רוחני וגם חומרי. רבי, שתי שולחנות היו לו. אדם כמו רבי, זה באמת יפה, שהוא גם עשיר גדול, עשיר גדול, וגם צדיק וקדוש עליון. אבל רוב בני אדם, זה לא יפה להם הדבר הזה. לא יפה. אז הנה לנו, בחורה שחסר ליד, בהקשר הכלי של כל האישיות הזו, זה יפה חוסר יד. תראי, זה יראת שמיים יש לה. עם היד החסרה. כמה זה, זה מגביר, זה מחדד את היראת שמיים. אפשר להסתכל על זה מכל מיני כיוונים, ולהראות את זה כיתרון. יותר מי שיש לה יד, ויראת שמיים. לה אין יד, ויש לה יראת שמיים. לך יש יד, ויש לך יראת שמיים. מי גדולה יותר? מה יותר יפה? מה מציג את מכלול האישיות כמשהו יותר מרחק, שראוי להערכה? לא יודע, אם הוא חי, היה פה איזה מישהו ששנים הייתי רואה אותו ליד מרכז, לפעמים. על עגלה אין לו שתי ידיים ושתי רגליים. יש לו רק. אין לו שתי ידיים ושתי רגליים, קיצור. הוא על עגלה שוכב, ככה, שנים, שנים. בעל איסורים גדול מאוד מאוד. אבל, מלא יראת שמיים. מלא יראת שמיים. הוא היה אדם אחד גיבן במאה שערים. מה זה גיבן? הוא היה מאוד מאוד נמוך. גיבן, והגוף שלו היה מלא ביבלות ענקיות. הוא היה אדם מאוד מאוד משונה. האדם הזה היה הולך ברחובות מאה שערים, ליד בעלי זקנים ארוכים, ליד בני תורה סתם ככה, ואומר להם, תברכו! תברכו, משנה הבריות. הוא היה מביא אנשים לברך, כי הברכה הזו היא מאוד נדירה. משנה הבריות. כן, אז הוא היה, כן, אומר לאנשים לברך, הוא כך מלידה. אם זה דבר שהוא לא מלידה, לא מברכים משנה הבריאות. אפילו אם מראה מאוד משונה. אדם שנפצע למשל, משהו כזה לא עלינו. כתוצאה מהפציעה, משהו מאוד משונה, לא מברכים משנה הבריאות. רק אם זה מלידה.
האם אדם שנולד כבלי ידיים ורגליים בכלל?
לא דווקא, המשנה מדברת על כמה סוגים של שינויים. אבל הדבר הזה ברור, כן? אדם גיבן, מאוד מאוד נמוך, מטר 20 או משהו כזה, עם המון המון כאלה יבלות ענקיות, כן? גם בגוף, אבל רואים זה בפנים. האדם הזה ראה לעצמו מטרה, לזכות אנשים לברך משנה הבריאות. וכך גם סופר ספר, הוא היה מתהלך ברחובות מאה שערים. לברך, 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 לברך. כמה אלפי ברכות שהאדם הזה היה מזכה בני אדם במהלך השבוע. תגידו, זה יפה שיש לו את הדבר הזה? אין, זה לא יפה שיש דבר הזה. תחשבו. מה זה יופי? מה זה יופי? Okay. היה זה בעל שרצה לגרש את אשתו. אז הם באו לרבי שמעון בר יוחאי, כמדומני. מכירים את זה? אמר הבעל, רבי שמעון יוחאי, כן? Okay. אני מוכן להשאיר אותה, אם יש בה משהו טוב, יפה. אז שאל אותו, רבי שמעון יוחאי, תגיד, איך האצבעות הרגליים שלה? כמו מסמרים עקומים, ואיך הכפות הרגליים שלה? כמו שורש של עץ, ואיך הרגליים שלה? כמו זה וזה, הכל כזה לא יפה. ואיך קוראים לה? אחרי שהוא מתאר לה את קום, מתאר הבעל את כולה, מכף רגל וראש מכוערת, ואיך קוראים לה? לחלוחית שמה. או! שמה יפה לה? זה מאוד יפה. אין? אז הוא מצא, הנה, יש משהו יפה, ברוך השם, כן. מכף רגל ועד ראש עם חוערת, ושמה לחלוחית. יפה מאוד, זה מאוד מתאים, מאוד מתאים, מאוד מתאים. כן? על מנת שאמצא בה דבר יפה. אז הנה, יש לה דבר יפה. מה זה יופי? שאלה עצומה. שאלה עצומה. הספרתי לכם, אתה עיוורת, נכון? אמרתי לכם את הסיפור לעיוורת, נכון? שבא להתראיין אצלנו. עיוורת, כן? ואמרתי לה שאני בבא, אני יכול לפתוח לה את העיניים עכשיו. האם רוצה לפתוח את העיניים? היא עיוורת מלידה. היא אמרה לי, לא. אמרתי לה, למה? אם אני אראה בעיניים הגשמיות, אני כבר לא אראה בעיניים הרוחניות. תגיד, זה לא יפה שעיוורת? זה היה מדהים. אחרים שהכירו אותה, לאף אחד מהם לא יפריע שעיוורת בכלל. הם פגשו את האישיות הזאת, דיברו איתה 5 דקות. מה אני אגיד לכם? אני כבר הייתי נשוי באושר באותו זמן, כבר איזה 7 שנים. אני ישבתי מול הבחורה הזו, אמרתי לעצמי, בוא הנה, אני מצדי מוכן להכיר אותה לבחור הכי, לא יודע, הכי נורמלי בישיבה. אם הוא מבין עניין כמובן. זה פשוט היה מפליא. העיוורון שלה נהפך בעיניי ליתרון. זה פשוט היה יפה. זה מדהים. אז כבר אמרתי זה, אז אני מספר בכל זאת, כי יש פנים חדשות. אז אחרי הרבה שנים, אחרי הרבה שנים, חלפו איזה 15 שנה מאז מאותו אירוע. היא כבר התחתנה, היא תמיד חכם, והכל בסדר. יש לה כבר איזה כמה ילדים. אחרי איזה 14 שנים, פתאום מקבל טלפון. ערב טוב, שלום, אני שומע את הכל. מי מדברת? אמרה את השם שלה. מה שלומכם? כל כך הרבה שנים, לא שמענו. איפה אתם גרים, מה נשמע, את עובדת, ילדים. כן, יש לי 4 ילדים. כן, שומע קולות של ילדים שם, זה היה בגן משחקים איתה. אני שומע בטלפון, רעשים של ילדים, זה הילדים שלך? כן, הם פה איתי, משחקים, זה. שאלה איזו שאלה בהלכה, לא משנה. אז הזכרתי לה את הסיפור שהיה לפני 15 שנה. אמרתי לה, לפני שאנחנו מנתקים, אני הייתי רוצה יותר שאלה, שאלה לשאול אותך. אני עדיין בבא, את רוצה שנפתח לך את העיניים? היא אומרת לי, שותקת איזה שנייה או שניים, אומרת לי, הייתי רוצה לפתוח את העיניים לשנייה, לראות את הילדים שלי ולסגור אותם. ככה אמרה לי. לפתוח לשנייה אחת, לראות את הילדים ולסגור. מספיק. בפתיחת עיניים אחד, היא רואה מסוף העולם ועד סופו. לא צריכה יותר. אז חוזרת לחושך. באתי הבוקר, פגשתי איזה בן אדם, כן, אני בא, איזה, לפני התפילה הזו. בכיתת אמונה, היה חשוך. חשוך בכיתת אמונה, הדלקתי את האור, אני רואה שם בן אדם. אמרתי, מה אתה עושה בחושך? הוא אומר לי, בחושך אני מצליח להתרכז יותר. עשו שם בחושך. חושב, טוב, הדלקתי את האור, להניח תפילה, אמרתי, אני כבר מחבא, רק אניח ויחבא. הלכתי רגע חוצה, חזרתי, הוא כבר לא היה. חיפש לו מקום חשוך אחר. בחושך אני. כן, זה היסוד של קריאת שמע, כן, לעצום עיניים. כן, שונו של רבי נחמן, לעצום הנה, מלך זה בעי על מה? לעצום את העיניים, בעצימת העיניים, אפשר לראות יותר. או, אז מה יותר יפה? מי שעם עיניים פקוחות, או מי שעיניים סגורות? כבר לא ברור, הדברים פה מתבלבלים. שנקודת המוצא זה ההרמוניה, הכולל, המבט הכולל, כבר לא ברור מה יפה מהמכוער. לא ברור. אבל מכיוון שאנחנו קצת קצת מורגלים לתפיסת יופי אחרת, היופי המופיע בפרטים, היופי הנתוק, היופי התלוש מהקשרו הכללי. זה מה שנקרא נזם זהב באף חזיר. נזם זהב באף חזיר. הנזם הוא זהב, אבל האף חזיר. אל תפריד את הנזם מן האף, צריך לראות המכלול. התרבות הזו היא תרבות שלא מציגה לנו מערכות כוללות. היא מציגה לפנינו פרטים. האדם הזה, תלכו לבוש. האדם הזה הוא חכם. האדם הזה הוא עשיר. ומה עוד? האם העושר נכלל בתכונות אחרות שמעלות את העושר הזה בקדושה? אז מה אם הוא עשיר? אז מה? אולי הוא גבטן, אולי הוא בוגדני. אז העושר זה לא יפה לו. זה הנקודה. כן, מה שהסברתי בעניין היופי, זה לא המצאה שלי כמובן.
מה זאת אומרת העושר לא יפה לו? אם הוא היה עני, אז זה יפה לו?
תלוי מה הוא עושה, מה תלוי מה עוד יש. אם הוא עני, כי הוא שוקד בתורה, וכרגע זה המצב, כן, שקידת התורה הנפלאה שלו, היא גרמה, זה לא לכתחילה, אבל שקידת התורה, כן, בתקופתו של רבי יהודה בר אילאי, היו מתעטפים שישה בתלית אחד ולמדים תורה. זה לא היה אידיאל, אבל בזמנים ההם, במצוקה עצומה שהייתה, מסירות הנפש של התורה, הפכה את המנהג הזה, להתעטף שישה בתלית אחד ולמדים תורה, הפך את זה לדבר יפה. כשהיית רואה את זה, היית אומר, זה יופי. זה שם בכיס הקטן את מרכבת הזהב והכסף של הרומאי הזה, של השר הזה, כן, וכן הלאה. נו, מה, אנחנו לא מבינים את זה? דברים ידועים, נו, מה. כן, דברים ידועים. אין זו רמאות, אלא העמדת הדברים לפי יחס הנכון. אפילו חסרון יד, למשל, עשוי שלא להפריע. לא רק שלא להפריע, אפילו להפרות. כן, אם שמים לב לכל המעלות אחרות. ויער את כל אשר עשה, והנה, טוב מאוד. כשאתה מסתכל על כל אשר, והנה טוב מאוד. הבאת דן את כל האדם. כשאתה מסתכל על כל האדם, ולא רק על חתיכה ממנו. אתה לא קוטע חתיכה ממנו. הבאת דן את כל האדם. אז ודאי לכף זכות. מבט כולל על האדם, אדם שנברא בצלם, אי אפשר שלא ללמד עליו זכות. עד כדי כך שנפסקה לך, סכת סנדרין. כתוב, סנדרין, שחייבה כולה, בדיני נפשות, סנדרין, שחייבה כולה, מה דינו של האיש? פטור. שנאמר, מליץ אחד, מיני אלף. לא ייתכן שאין אחד שראה בו דבר טוב. אין דבר כזה. סנדרין, שחייבה כולה, פטור. ואין אדם, אין אדם יכול להיות בסנדרין אם הוא לא נשוי, כי בידוע שאינו רחמן, אין לו ילדים, כך כתוב. חכם גדול, יכול להיות עצום ואדיר, לא נשוי, אין לו ילדים, לא יכול להיות בסנדרין, כי ידוע שאינו בעל רחמים. שצריך עין טובה, לא, הוא מידת הדין. אדם שלא נשוי, אדם שאין לו ילדים, יש לו בעיה עם מידת הדין. יש לו בעיה. אם אתה לא נשוי, קשה מאוד להתקדם ולהתפתח מידת הרחמים. הנוכחות של האישה היא נוכחות שמחייבת אותך להיות מאוד במצב של ימין מקרבת. המבנה הרגשי של האישה, הצרכים שלה, ההתחשבות איתה, זה דבר שמרגיל אותנו להיות בעלי רחמים. אדם שהוא לא נשוי, אדם שאין לו ילדים ולא עסק בחינוך, מידת הרחמים צריכה אצלו השתלמות. גם אם הוא נראה לנו רחמן, אבל הוא רחמן שנוח לו. מי שלא עמד בתוך קשרי המלחמה של הזוגיות, והזוגיות העמידה אותו בפני מצב של צורך לוותר, לדחוק את בשרו למען אשתו, מידת הרחמים לא יכולה להתפתח במידה ראויה. ולכן זקן, שאינו נשוי ואין לו ילדים, אפילו נשוי ואין לו ילדים, כן, כמדומני, אפילו נשוי ואין לו ילדים, צערי, אני לא זוכר. נשוי ובעל ילדים, אני חושב שזה הלשון. לא יכול לסנדרין. בידוע שאינו בעל רחמים. כיוון שאינו בעל רחמים, קשה לו לראות נקודות זכות. מליץ אחד מיני אלף. אם שמים לב לכל המעלות, ישנם דברים חמורים פחות מחסרון יד. וגם הם יכולים להפסיק, להפריע, אם אדם ניגש בגישה נכונה. אבל צריך לדעת, כל עיקרון היופי שעליו דיברנו, אם אנחנו באים לבחון אישה על פי הקריטריונים שאולי אולי חונכנו עליהם בתרבות הכללית, קריטריונים ונורמות של נראות, מה יגידו על אשתי? הצורך לצאת ידי חובת דעת ההמון, מה יראו את אשתי בלי יד? מה יגידו החברים? אני כשלעצמי, אתם יודעים מה? בחורה מצוינת, חסר ליד? שטויות. אבל חברים, מה יגידו? מה היה הניקוד שלי בחברה? כאשר אני אבוא איתה למסיבת אברכים, או לסעודה משותפת בשבת של אברכים, ופתאום יראו את אשתי בלי יד, או עם יד קצרה וארבע אצבעות. מה יגידו? אנא, הוליך את חרפתי. אתם מבינים את הבעיה? הערבוב תחומין הזה, שלא מניח לנו להתרשם באופן אישי, חירותי. היינו יכולים להגיע לחשבון של היופי, אבל אנשים אחרים לא יכולים לקבל את זה. ואם אתה שפוט של דעת הציבור, אתה לא מסוגל לקבל הכרעות אישיות, שהן טובות לך. לא מסוגל. אני בחור, אני זוכר לזה את בחור אחד פה, מותק של בחור, התחתן, יש לו הרבה ילדים, ראשים, הכל. בסדר גמור. אבל אני זוכר, הכרתי לי איזה בחורה. בחורה הייתה חולה בסקרת. הייתה חולה בסקרת. והוא מאוד אהב אותה. מאוד. והיה לו קושי לקבל את ההחלטה. זה סקרת נאורים, היא מאוזנת לגמרי, זה... לא, זה סקרת נאורים. היא הייתה לגמרי מאוזנת. היא בחורה שמאוד מאוד מאוד... הלכה עליו קסם. והיינו מדברים הרבה על זה, על המשקלים, כל זה. הוא נפגש עם הרופא שלה, ודיבר, ופתח את התיק, והרופא, כן, הביא לו כל מיני אומדנות רפואיות, והוא רואה שהסיכויים שתלד הם מעל 75%. הרופא לא הציע לו לדאוג מזה בכלל, ואפשר לבדוק את זה כבר עכשיו, וזה. בקיצור, יום אחד אני מגיע לבית המדרש, זה היה שעת בוקר מוקדמת, לפני תפילת שחרית. הבחור יושב במקומו ליד ארון הקודש, זה היה לפני המון שנים. אני רואה אותם הראש כבוש, הראש כבוש בידיים. אני מתקרב אליו, נגיד קוראים לו יוסי, נגיד, מה קורה יוסי? הוא מרים את הראש, אני רואה אותו בוכה. למה אתה בוכה מותק? קורא לך. אז הוא ככה, מתבייש, מתבייש להגיד לך, מתבייש, מתבייש. מה אתה מתבייש? תגיד לי, מה קורה? לא, אני מתבייש, אני כזה קטן, כזה קטן, קטן כזה. מה אתה כך קטן? מה אתה קטן? אני כזה קטן, לא מסוגל לקבל החלטה חיובית בגלל הסכרת. איזה אפס אני. הוא הוריד את הראש והתחיל לבכות. הוא לא מסוגל לקבל החלטה בגלל הסכרת. אני לא בא לשפוט אותו. אבל תראו כמה זה כאב לו. שהוא לא מסוגל לקבל החלטה? לא יכול לקבל. אז התחתנה, ברוך השם. הוא התחתן, כל בסדר. קשה, קשה. מה יכול לקבל החלטה? פחד. אין לו התחתנו. פחד. פחד. מה לעשות? בסדר גמור. דווקא מאוד הודעתי אותו, אמרתי לו, הוא רשם. בסדר גמור. אל תשפוט את עצמך בחומרה יתרה מדי, זה לא בריא. בסדר גמור. כן, אתה בטוח שזה בסדר, אתה בטוח שזה בסדר, כן. לא, אתה בחור טוב, הוא רשם, זה בסדר גמור. תמצא את שלך, מצא את שלו, כיף. לא הסתדר לנו, מה לעשות, מה לעשות. אבל כמה זה הפריע לו שלא יכול היה להתגבר על הדבר הזה. על סכרת הנאורים המאוזנת הזו. בחורה נפלא, נפלא. ממש, באמת, אני אומר, מכל בחינה. טוב. גישה נכונה. יכולים להפסיק להפריע. אם אדם ניגש, בגישה נכונה. יש שאלות, חבר'ה? מי שרוצה לשאול משהו? כן, בבקשה, אופיר.
איפה נמצא הגבול של מזווי זיווגים? הקדוש ברוך הוא. כי איפה נמצא הגבול שאדם הולך לפגישה הוא רוצה להתמודד מול הדבר שקשה לו, נגיד כמו תמיד יוסי, וקשה לו. אז איפה זה, כאילו, האם הוא צריך ללכת ללחם על זה? הרי בסופו של דבר, בנו של העולם מחליט מי יזדבג עם מי.
כן, אבל הקדוש ברוך הוא מגלה, הקדוש ברוך הוא מגלה את הזיווג באמצעות ההשתדלות שלנו.
אז עד איפה ההשתדלות?
ההשתדלות שלנו היא, הייתי אומר, היא עוברת על גבול היכולת שלנו. כל אדם לפי מדרגתו. כל אדם לפי מדרגתו. כן? הייתי אומר, כל אדם ומדרגת תפיסת היופי שלו. תורת המשקלים שלו. זה הכל. ככל שאדם נמצא מדרגה יותר מתקדמת בתפיסה ההוליסטית של זו שנמצאת מולו, הזיווג יבוא יותר בקלות. הוא יותר מותאם, יותר מדויק. ככל שאדם הוא נמנע מהמבט הכללי, והוא שופט או בוחר בחורה על פי תפיסה חלקית שלה, לא על פי מבט, הוא מתחתן עם חלק ממנו. חלק ממנה עושה לו את זה. חלק. זה לא הכל. או שהוא לא מתחתן מהר, או שקדוש ברוך הוא בתור, לפעמים עונש אפילו, יאפשר לו להתחתן עם בחורה כזו. אבל הוא מתחתן עם חלק ממנה. החלק המסוים שמשך אותו, מאוד משך אותו, זה מה שהכריע את הבחירה. וחלקים אחרים פחות לקו חשבון. חלקים על עתידים או עשויים להופיע ולהתגלות מהלך נישואים. מהלך נישואים. ולאתגר אותו ברמות שקשה לתאר. כן? אז אם מתחלק, כן? הייתי אומר לפי מדרגת המבט הכולל של הווה דן את כל האדם. כל שאדם יותר מותאם לזה, לפי יכולתו, הקדוש ברוך הוא לא דן, כן? באופן שרירותי בדברים האלה. כל אחד לפי השתדלותו. אם אני משתדל לראות באופן כללי, ואני משתדל על פי המבט הכללי, כן? 70% מבט. על פי זה, הקדוש ברוך הוא איתי. הוא יודע שהמאמץ הזה הוא מאמץ ראוי, עשיתי מאמץ מאוד גדול, כן? יחסית לאדם שלפני כן היה מסתכל על דברים באופן מקוטע לחלוטין. הנה, אני משתדל לראות דבר בצורה של מכלול. 60% מבט כללי. הקדוש ברוך הוא, וואלה. נותן את חתימת ידו על הזיווג הזה, כן? מתקדמים יפה בני הזוג, כן? המבט הכללי הולך ומשתכלל, כן? הולך ומשתכלל, וכולה עולה לקף זכות אצלו בסופו של דבר. במרוצת הימים, השנים של הנישואים, כן? אז תלוי בזה. כן? אנחנו צריכים להתפלל על זה. ריבונו של עולם, אני הולך לפגוש היום בחורה, שעה כרגע, 5:55, בשעה 6 אני הולך לפגוש אותה. תן בליבי, שאני רואה את כולה, קלה כמות שהיא, את כולה אני רואה. שעין שלי לא תימשך דבר מסוים דווקא, שאני לא אחסם לדברים נוספים. תן לי לראות את כולה. לא להיות עובד עבודה זרה, שנתפס באיזה משהו ורואה בו את הכל. תן לי לתפוס אותה. צריך להתפלל על הדבר הזה. טוב, אז אני לא אברהם אבינו, ריבונו של עולם. אני לא מבקש עכשיו להיות אברהם אבינו, בסדר? לא מבקש. אבל תן לי מבט קצת יותר פתוח. קצת יותר. קצת ספקטרום, קצת יותר. תן לי. שאני לא יתקע שוב ושוב על אותה שערה, על אותה נקודה. די, מספיק, אני כבר סובל מזה. כבר הכרתי איזה 120 בנות, וכל אחד זאת עם זה וזה וזה וזה, ותמיד אני נתקע ונבלם באיזה נקודה. תן לי קצת לראות את הדברים בגודל. בעין הדג, תן לי לראות משהו קצת. פלל, צריך להתפלל על זה. צריך להתפלל על זה. צריך להתפלל. כן. אבל את המבט הכללי הזה, אנחנו לא עכשיו מצפים שהוא יתחדש שיש מעין פתאום לפני הנישואים, לפני ההיכרות. אנחנו את המבט הכללי הזה מפתחים פה בלימודי אמונה. כן? המבט הזה יכול להתפתח גם ביחס לסוגיות אחרות, כמו שאמרתי מקודם, לימודי אמונה. להבין את היחס בין החול והקודש, להבין את התפקידה של הכפירה, ללמד זכות על אנשים שלא שומרי תורה מצוות. כל זה שייך למבט הכללי. כל שאדם מרגיל את עצמו למבט הזה, אז באמת זה משחק לו גם משעה שהוא מכיר בחורה. אבל אדם שלא רגיל למבט הזה, הוא סקטוריאלי מאוד, מאוד מפלגתי, מאוד, תבין, מאוד מאוד אנטומי ולא אוטונומי. כל מה מנתח, כל מיני ניתוחים, שמאל, ימין, אחור, כל אצלו מאוד, מאוד, מאוד מוגדר, מאוד מגירתי. אדם כזה שלא יצפה שברגע שהוא בא לפגוש בחורה, הוא יכול לראות אותה ברב מימדיות. שלא יצפה. הוא בכך יתאפס לחלק המסוים שנפשו נמשכת אליו. וכל השאר כלא היה. לא רלוונטי. לא עולה על המשקל. אתה יודע את הדבר הזה. לפעמים, אדם אינו מאפשר שפרט כלשהו יפסיק להפריע לו, כי הוא ניגש בגישה של הגמרא בקידושין. כלומר, כי הוא אינו ניגש, סליחה, כי הוא אינו ניגש בגישה של הגמרא בקידושין. דהיינו. יש לכם? דהיינו. במקום להחליט על יסוד המעלות שישנן, הוא בא להחליט, דיברנו על זה הרבה, על יסוד החסרונות שהוא מוצא כאמור. דיברנו על זה הרבה. כן? הוא בא לחפש מה אין, לא מה יש. להנחיל, לאוהבי, יש. כן? כאמור, גישה זו מוטעת. הגישה הנכונה היא גישה חיובית. החיפוש אחר הרצון המשותף ואחר המעלות שישנן. זו הסיבה גם להגידת ארבעת המינים ביחד. כן? הדס, ערבה, לולב ואתרוג. אנחנו עוקדים את כולם ביחד. כי אם ניקח רק את הערבה, שאלו אנשים שאין להם לא טעם ולא ריח, אין בהם לא תורה ולא מצוות, שם ירחם על אנשים כאלה. אבל, איך אומרת הגמרא מסכת סוכות? יבואו אלו ויחפרו על אלו. אותו דבר גם פה. אנחנו מסתכלים על האישה כארבעת המינים. כל החלקים שלה עכשיו אגודים זה בזה. והערבה מתבשמת מהדס. חסרונות מתבשמים מיתרונות. כן. כולם בשמים זה את זה. סמני הקטורת. אם חיסר אחת מהם, חייב מיטה. למה? אם אתה מחסר אחת מהם, מה גרמת לחלבנה? אחרי חלבנה עריכה, רע. אם היא לא בכלל הסמנים, אם היה לחלבנה הזו לא תש, ריחה, הרע. אומר רב קוק, שכאשר החלבנה נמצאת עם כל שאר הסמנים, לא רק שריחה הרע הוא תש, אלא השפעתה היא משבחת את הסממנים אחרים. הנה החסרון, שאדרבה מעמיק את היתרון, דיברנו מקודם, על היד וכן הלאה. זה תורה שלמה. תורה שלמה הדבר הזה. הרבי שבקרן הרחוב, הרב קרליבך, הוא היה חלוץ, כן? בצבעוניות המיוחדת שלו. הוא היה חלוץ, הוא היה המשיך דרך של בעל שם טוב בסך הכל, כן? בסך הכל, הרבה מאוד, אבל... אבל הוא מסר את הנפש של הגישה הזו. להעלות את כל עם ישראל לקו זכות. לא רק עם ישראל, אפילו כל הגויים. הוא לקח את הצו של אברהם אבינו, ונברחו בך כל משפחות האדמה, הוא לקח את זה עד הקצה. הוא היה פוגש כל מיני אסירים בבתי סוהר שמורים, טרוריסטים, טרוריסטיות. זעמו עליו זה, מאוד זעמו עליו. אבל הוא רצה לכלול את כל הסמנים. שמע כזו. ענקית וגדולה. טוב, צריך לעזור פה. זמן זה זמן.